כן, צהריים טובים. כמו שאמרנו, ננסה ככה לגוע בכמה סוגיות עוד מהמשך הפרק, אולי המסכת גם. ויש לנו ככה בדפים האחרונים, יש באמת סוגיה מאוד מעניינת בכלל כל כתיבת התורה והתנ"ך. ובמסגרת הסוגיה הזאת יש דיון מיוחד על השמונה הפסוקים האחרונים שבתורה. אומרת הגמרא, אמר מר, יהושע כתב ספרו וגם את השמונה הפסוקים שבתורה. אומרת הגמרא, תניא כמאן דאמר, שמונה פסוקים שבתורה יהושע כתבם. זה תניא, וימר שם משה עבד השם, אפשר משה מת וכתב וימר שם משה? כן, מי שמת איך הוא יכול לכתוב על עצמו שהוא מת? אלא עד כאן כתב משה, מכאן ואילך כתב יהושע. דברי רבי יהודה, ואמרי לה רבי נחמיה, אמר לו רבי שמעון, אפשר ספר תורה חסר עוד אחת? הוא כתיב לקוח את ספר התורה הזה. ספר התורה זה דבר שלם, זה יחידה אחת. אז איך יכול להיות שהיחידה הזאת תהיה חסרה? כאילו אחד כותב זה, ואז פתאום בא מישהו אחר וכותב שמונה מתוך הפסוקים, זה לא יכול להיות. אלא עד כאן הקדוש ברוך הוא אומר, ומשה אומר וכותב. מכאן ואילך הקדוש ברוך הוא אומר, ומשה כותב בדמע. כמו שנאמר לעלם, הוא אומר להם, ברוך מפי ויקרא אליי את כל הדברים האלה, ואני כותב על הספר בדיו. אז כמו ששם הוא אומר והוא כותב, אותו הדבר פה, השמונה הפסוקים האחרונים, קדוש ברוך הוא אומר, ומשה לא חוזר אחריו, אלא כותב בדמע. מה זה כותב בדמע? לכאורה בפשט, בדמע זה בדמעות. תכף נראה ש... הפירוש הוא כנראה המדויק יותר, הנכון יותר, הוא כנראה אחר. אבל לכאורה ככה בקריאה פשוטה, אז משה רבנו כותב בדמעות את זה שהוא מת. אומרת הגמרא, כמאן אז לעד אמר רבי יהושע בר אבא, אמר רב גידל אמר רב, שמונה פסוקים שבתורה יחיד קורא אותם. לימה דלא כרבי שמעון. יש גרסאות לימה רבי יהודה, או בכל מקרה לימה שזה לא כרבי שמעון. כי רואים שהשמונה פסוקים הם מיוחדים. יחיד קורא אותם, תכף נראה מה זה היחיד קורא אותם, אבל בכל מקרה רואים שיש להם איזו ייחודיות הלכתית, וזה רק נכון לפי רבי יהודה, שרבי יהודה אומר שיהושע כתב את הפסוקים האלה, ולכן הם מיוחדים, ולכן יש להם גם הלכות מיוחדות. לפי רבי שמעון, משה רבנו כתב את כל התורה, אין הבדל בין השמונה הפסוקים האלה לבין כל שאר התורה, אז מה זה, זה לא? אומרת הגמרא, אפילו תימא רבי שמעון, הואיל ואישתנו, אישתנו. גם לפי רבי שמעון, זה קצת השתנה. מה השתנה? כי הוא כתב את זה בדמע. ולכן, זה שונה קצת מהפסוקים האחרים, ולכן יחיד קורא אותה. זה הסוגיה. על הסוגיה הזאת, יש כמה שאלות. האמת יש גם סוגיה מאוד מאוד דומה, פשוט הבאנו אותה רק בשביל, אם כבר עוסקים בסוגיה, אז אולי נראה אותה גם לפני שנשאל פה את השאלות שצריך לשאול. הגמרא במנחות מגיעה מהכיוון, יש שם סוגיה, למדנו את זה פעם בישיבה, יש שם סוגיה של ספר תורה, כתיבת ספר תורה. בתוך הסוגיה של כתיבת ספר תורה, אמר רבי יהושע בר אבא, אמר רב גידל, אמר רב, שמונה פסוקים שבתורה, יחיד קורא אותם בבית הכנסת. יחיד קורא אותם, רש"י אומר, אדם אחד קוראן, ואין מפסיק בינתיים כדי לעמוד אחר לקרות. יחיד קורא אותם. כלומר, יחיד זה בעצם אחד. אחד קורא אותם ולא מפסיקים את זה לשניים. אומרת הגמרא, כמאן. זה לא כרבי שמעון, מה שאצלנו פה בבבא בתרא היה בסוף הסוגיה, אז שם במנחות עם זה מתחילים, כי זה הנושא שם, הנושא שם זה העניין הזה של כתיבת התורה. אומרת הגמרא, דמאן דלוקי רבי שמעון, מה, ומביאים את המחלוקת, לא צריך לחזור עליה. אז אומרת הגמרא, לימא דלוקי רבי שמעון, אפילו יותר מרבי שמעון, אוי וישתנה, ישתנה. כן, הסוגיה עצמה היא אותו דבר, רק היא פשוט מתחילה מהסוף שלנו. אצלנו זה רק בסוף מביאים את העניין הזה של השמונה פסוקים האחרונים שבתורה. אז מה יש ככה לברר בסוגיה הזאת? אז דבר ראשון, באמת מי שקורא ככה את הפשט של התורה, של הגמרא, ובעיקר אם הוא קצת כבר מכיר את הכללים של, באמת של הלימוד של תורת ארץ ישראל, אז הוא שם לב לדבר מאוד מעניין, שבעצם יש פה שתי שאלות שנשארו ללא תשובה, ללא מענה. כלומר, הרי איך זה התחיל? אומרת הגמרא, אמר לו רבי שמעון, אפשר ספר התורה חסר עוד אחד? סליחה, לפני כן. וימות שם משה, אפשר משה מת וכתב וימות שם משה? איך רבי יהודה מתחיל? שימו לב איך רבי יהודה מתחיל. רבי יהודה מתחיל עם שאלה, מכירים את השאלות האלה שאחריהם אתה שם סימן שאלה וקריאה, היום בוואטסאפים של החבר'ה, אז אחרי שאלה כזאת כותבים איזה 17 סימני שאלה. כן, זה כאילו, כאילו מישהו מתפוצץ כאילו משאלה, אומר מה? תגיד אפשר? תגיד נראה לך? אפשר משה מת והוא כותב היה מוצע משה? שאלה. עכשיו אתה מחפש תשובה לשאלה הזאת, אתה לא מוצא. כלומר, רבי יהודה כאילו מתקיף מישהו, כן? הוא כנראה אומר את זה לרבי שמעון, כן? סוג של אומר את זה למישהו בבית מדרש שעומד מולו ולא אומר ככה, ואז הוא אומר, תגיד את זה, אתה נורמלי? כאילו, זה יכול להיות שמשה כותב? טוב, ואז מגיע רבי שמעון, הוא לא עונה לו תשובה לשאלה הזאת. הוא לא עונה לו תשובה, הוא רק אומר לו, תקשיב, השתגעת? כתוב לקוח את ספר התורה הזה. אפשר ספר התורה חסר עוד אחת? גם כן עם כל הסימני שאלה. מה, אתה יכול להגיד שהתורה היא לא שלמה? שלא מישהו אחד כתב את כל התורה? השתגעת? לא יכול להיות. ואז הוא אומר את השיטה שלו. אז אתה עכשיו מסתכל, אנחנו מסתכלים על זה ככה, ואנחנו אומרים, רגע, בסוף, אף אחד לא ענה פה לשני על התשובה שהוא שאל אותו. כלומר, הרי כל אחד מתקיף את השני, אז בגלל זה הוא אומר שיטה אחרת. אוקיי, בסדר, אז הבנתי אותך, ואתה לא ענית לשני. כלומר, רבי שמעון, הרי רבי יהודה שאל אותו, אמר לו, תגיד, אתה יכול, זה אפשר ככה שמשה כותב עליה מה שם משה? עכשיו תגידו לי, הוא ענה על זה, איך הוא ענה על זה?
בשאלה.
שהוא כותב בדמעות. זה לא, סליחה, עם כל הכבוד, עם כל הרגש, עם כל הסימפתיה, עם כל האהבה, אבל בסוף משה רבנו כותב, והיה מות שם משה. אז הוא בחש שהוא כתב את זה, אבל עדיין, רבי יהודה אמר, אפשר, משה רבנו מת והוא כותב, היה מות שם משה, זה לא יכול להיות. עכשיו רבי יהודה, רבי יהודה אומר, לא, שמונה פסוקים האחרונים, יהושע כתב אותם. אבל הוא אומר לו, רבי שמעון, כתוב לקוח את ספר התורה הזה, ספר תורה זה יחידה אחת, איך אתה יכול להגיד שזה מישהו אחר? הוא לא עונה על זה. הוא לא עונה על זה. אז בעצם, כשראיתם פה במקורות, במקור 4, במקור 3, אחד הכללים במיטב הארץ, שנה משום מה לא יצאנו ללמוד, אבל שנים שהיינו לומדים את הכללים של מיטב הארץ, אחד הכללים שם, זה הכלל הזה, שאם אתה רואה בגמרא שאלה שנשארה בלי תשובה, אתה צריך להיכנס טוב טוב לתוך הסוגיה ולהבין מה בעצם קורה פה, והאם באמת אין תשובה, או שהתשובה אולי נמצאת ואתה לא ראית אותה, אבל יש פה איזה משהו שצריך לעיין בו, אי אפשר לעבור על זה ככה לסדר היום. זה דבר ראשון. דבר השני שמעניין פה, זה הביטוי יחיד קורא אותם. כתוב שמונה פסוקים שבתורה, יחיד קורא אותם. אם שמתם לב, אצלנו ברש"י, יחיד קורא אותם, כלומר, אין מפסיקים בהם. יש כלל ברש"י, שהבאנו אותו פה ככה במקור 5, כל פעם שרש"י אומר כלומר, צריך להבין על איזה לשון מן הגמרא שהיה נראה איזה קושי, או משמעות אחר בלשון, הוא בא רש"י לתקן הלשון. יש כלל, תלכו איתו לכל הלימוד, לכל הלימוד שלכם, כל פעם שרש"י אומר, כלומר, הוא לא אומר את זה סתם. הוא אומר את זה רק במקום שמשהו במילים של הגמרא בעצם לא מסתדר עם לכאורה עם הפרשנות. משהו בביטוי של הגמרא קצת קשה, ורש"י כאילו בא לסדר את הלשון ולהסביר אותו. אם כן, ברגע שאנחנו רואים פה כלומר, אנחנו מבינים שבעצם הביטוי יחיד קורא אותם, הוא לא כל כך פשוט הביטוי הזה. עכשיו, למה הוא לא כזה פשוט? כי באמת, בוא נלך רגע לפי הפירוש של רש"י, הרי איך רש"י הסביר את זה? יחיד קורא אותם, כלומר, איך רש"י הסביר? לא חותכים את זה לשניים. אתם יודעים שבתורה אנחנו יכולים כל שלושה פסוקים, אפשר לעצור ולקרוא לעולה אחר. אבל השמונה פסוקים האלה חייבים לקרוא אותם ברצף. אז מה המילה הכי מתאימה? באמת המילה יחיד מתאימה? או שאם נגיד אתם הייתם צריכים לנסח את זה, את ההלכה הזאת, שלא מחלקים את זה לשניים. איך הייתם כותבים? יש לכם איזה רעיונות?
לא להפסיק.
מה? שמונה הפסוקים האחרונים בתורה, אין מפסיקים בהם. אין מחלקים אותם. אם כבר, בוא נגיד, אולי אחד קורא אותם. הרי אתה רוצה להגיד שאחד ולא שניים. יחיד, זה לא בדיוק, יחיד זה נשמע קצת כמו אחד, אבל אחד הוא יותר חזק מיחיד. כי אחד זה אומר, אחד קורא אותם, ולא שניים. המילה יחיד היא כאילו מילה קצת לא כל כך מחוברת. לצורך העניין גם הבאנו פה, תראו במקור 6, רק ממש ככה קריאה מהירה, אבל לא, באמת לא רוצה להתעכב על זה, אבל המהירי, וזה מוזכר גם, מביא את זה בהקשר אחר, מסכת מגילה, מביא כמה פירושים. כמה פירושים לביטוי יחיד קורא אותם, בדרך כלל שיש כמה פירושים, זה סימן ש... זה משהו קצת מיוחד שצריך להבין אותו, אבל תראו, הוא מביא את זה המאירי, סרט מנחות, וכמה, זה מתפרש בכמה עניינים. יש שפירש יחיד קורא אותם שהם מפסיקים אותם לשניים, מפני שהם מניין אחד וסיפור מיתתו של משה. זה השיטה של רש"י. ויש מפרשים, יחיד קורא אותם ולא שליח ציבור עמו. והמאירי דוחה את זה, ואין נראה כן, אני ככה לא נכנס לזה. עכשיו תראו הלאה. ויש מפרשים, שלוש שורות מהסוף. יחיד קורא אותם בלא עשרה. ואין זה נראה כלל שיהיה אדם קורא בלי עשרה. אז גם את זה הוא דוחה. ויש מפרשים, יחיד קורא אותם, ואין רשאי לחבר בפסוקים שלמעלה אמנה. ויש מפרשים שהמיוחד שבציבור קורא אותם. והראשון והאחרון שניהם עיקר. הוא מביא הרבה פירושים, דוחה את כולם. הוא אומר, הראשון זה הפירוש של רש"י, זה נראה לו. וגם האחרון, מה זה האחרון? היחיד, מה זה היחיד? המיוחד שבציבור. כאילו מביאים, נותנים את זה לאיזה רב או לאיזה מישהו בציבור, אני לא יודע, איזה גבאי מרכזי, הוא קורא אותם, ולא מישהו אחר. קיצור, רואים שהביטוי הזה הוא ביטוי מיוחד, וכן, אם נחזור לרש"י, אז רש"י אמר לנו, כלומר, אין מפסיקים בהם. בזה רש"י כאילו בעצם אומר לך, המילה הזאת באמת היא מילה מיוחדת, באמת לכאורה היה צריך לכתוב משהו אחר, אבל בכוונה כתבו ככה, וכוונת הגמרא זה שיחיד, הכוונה היא לאחד, ושאין מפסיקים בהם, וזה הכוונה. אנחנו רוצים להבין באמת למה הגמרא השתמשה בביטוי הזה, יחיד קורא אותם ולא בביטוי אחר. כן, אתם יכולים לראות גם שהשפת אמת במקור 4 מביא לפירוש רש"י, צריך עיון הטעם. מה בכך תנשתנה מכל התורה? מכל מקום, כיוון שיש באלו הפסוקים כדי קריאת שני אנשים, למה לא יוכלו לקרות כל אחד ג' פסוקים? השפת אמת בסוף שואל על הסברה עצמה, אז מה עם השמונה פסוקים האלה נגיד שיהושע כתב אותם? בסדר? או שפי רבי שמעון הם השתנו ומשה כתב אותם בדמע. בגלל זה כבר לא מפסיקים בהם? מה הבעיה? כאילו בסוף הם נכתבו בתורה, בסוף הם חלק מהתורה, אז אם הם חלק מהתורה, שיהיו חלק מהתורה עד הסוף. למה צריך לשמר אותם כאילו כמין איזו יחידה אחת כזאת שאסור להפסיק אותה באמצע? אז אם כן, סיכום עד כאן. אחת דרך העולם שהכל יעבור. סיכום עד כאן, פשוט. מחלוקת. רבי יהודה ורבי שמעון, האם את השמונה הפסוקים האחרונים יהושע כתב, או שסובר רבי יהודה, או שכתב משה בדמה, כמו שרבי שמעון סבר, ומה שנשאר לנו פה לא נשאר, אלא הדבר הכי מרכזי שלא לא הבנו אותו, זה שכל אחד מהם שואל שאלה ממש בתימה גדולה, ובעצם השני לא ענה לו על השאלה הזאת. זה הדבר המרכזי שאנחנו רוצים להבין. והנקודה השנייה, זה הביטוי יחיד קורא אותם, שאנחנו נצמדים לפירוש של רש"י, רש"י הסביר שהכוונה היא שלא מחלקים את הקריאה, את השמונה פסוקים האלה לשני קוראים, ורש"י יוסיף את המילה כלומר, רוצה לומר, זה לא כל כך נכנס במילה יחיד, ובכל זאת זה המילה שכתבו, אנחנו רוצים להבין באמת למה כתבו את המילה, את זה בלשון הזאת, שרש"י רמז לנו על זה. עד כאן השאלות שלנו, אם יש משהו שמישהו רוצה להעיר, לשאול,
תלמיד חכם קורא אותם, אז זה המורדכי מביא את זה, ומעניין שבשו"ת חכם צבי, הוא שואל על המורדכי, איך אתה אומר שיחיד קורא אותם, תלמיד חכם, שיכול להיות שבכלל יהושע כתב את זה.
הפוך כאילו, זה כאילו פחות מכל
התורה.
לכאורה פחות מכל התורה. אז כן. כן, עוד משהו להעיר, לשאול, להוסיף, להקשות. בסדר. טוב. אז באמת, יש פה פירוש נפלא של הגרא. הרב עומר אמר לי שהוא כבר מצא את הפירוש הזה גם בעוד כמה ספרים, אבל אני יודע אותו בשם הגרא. מעניין אם הספרים האלה הם לפני הגרא או אחרי הגרא.
ובעל שם טוב
הם לפני. אז כיוונו. כיוונו לדבר הזה כמה וכמה מגדולי ישראל. נקרא אותו בפנים. דרך כלל אני מסביר קודם, אבל הדברים של הגרא הם כל כך, באמת, אי אפשר לומר את זה יותר טוב ממה שהוא אומר, ולכן ברשותכם נקרא את זה בפנים, ומשם כבר הכל יהיה פשוט, ורק יהיה לסכם ולהסביר ככה טוב את מה שהוא אמר. אומר הגרא ככה, אמנם יש לפרש, כי שניהם דברי אלוקים חיים, ומר אמר חדה וכו', ולא פליגו. כי לכאורה קשה בדברי הגמרא. מה מקשה השמונה פסוקים האחרונים שבתורה יח נכתבו, אם משה היה עדיין חי, הלא כל התורה כולה הייתה נכתבת 2,000 שנה קודם בריאת העולם. אם כן, לא היו עדיין השמיים והארץ ודור המבול והפלגה ויציאת מצרים. ואיך נכתבו בתורה קודם שהיו בעולם? ואת הגרא. אומר הגרא, רגע, מה הבעיה? מה, זה הדבר, זה הבעיה היחידה שיש לך, שמשה כותב, והיה מוצא משה. כל התורה נכתבה הרבה לפני שהיא ניתנה, ועוד לא היו שמיים וארץ, ולא היה קורח, ולא היה, לא היה כלום, וכבר הכל היה כתוב. אז מה, אז מה, אז מה הבעיה? אז בכלל, מה שנקרא, כל השאלה בכלל לא מתחילה. אז זה ככה, מין, ככה להוסיף עוד איזה שמן למדורה קצת, כדי להגדיל את הפלא בכלל על כל הסוגיה הזאת, אבל זה כמובן מוביל לביאור, ואומר הגרא ככה. אמנם, אגב, עכשיו אני נזכר, רב עומר, עכשיו אני נזכר, שגם השפת אמת מסביר כמו הגרא. עכשיו אני רואה שאפילו הבאתי אותו פה, כן, שהבאתי אותו פה. אבל אתה מדבר על כאלה שעוד היו בפניו. כן, אומר הגרא ככה, אמנם, זאת ידוע, כי כל התורה הוא שמותיו של הקדוש ברוך הוא. והיינו על ידי צירופים של אותיות ותיבות. ולפני בריאת העולם, הייתה התורה אמון, כן, אצל הקדוש ברוך הוא, הפי צירופים וסודות. ולא הייתה נקראת כמו אתה, רק הפי שמותיו של הקדוש ברוך הוא. ואחר שברא השם ברך את העולם, ונתן את התורה לישראל, הוא סביבם במצוות הצריכים לעשות בגבולי מקום וזמן, כתב את התורה בהר היטב איך לעשות כל המצוות, וחילק כל התורה לתיבות ואותיות, לגלות ולפרש את כל דברי התורה הזאת. וסודות התורה על פי צירופים ניתנו ליודעי חן. מי שאין מודיעים, אלא לחכם ומביא מדעתו. ואתה מתורץ דברי הגמרא נזכרת לי. אז בואו נראה שנייה אחת, רק בואו לא יהיה רצף יותר מדי של קריאה. בואו נסביר את מה שהוא אומר, דברים מאוד פשוטים. הוא אומר הגרא את הדבר הבא. כל התורה כולה זה טעות לחשוב שמה שאנחנו, כן, נוציא פה ספר תורה עכשיו מהארון ונפתח אותו, טעות לחשוב שזה באמת התורה. זאת התורה כמו שנחלקה לפסוקים, למילים, בסדר הזה, כמו שהיא ניתנה לנו. אבל באמת התורה בשורש שלה, זאת התורה שהייתה כתובה באש שחורה על גבי אש לבנה, התורה העמוקה יותר, הפנימית יותר, היא למעשה כולה מה? היא למעשה כולה רצף של אותיות. רצף של אותיות שאתה יכול לחבר את האותיות האלה בהרבה הרבה צורות שלא כמו שכתובות אצלנו בקריאה, כמו שאנחנו רגילים לקרוא אותה. עד כדי כך, שמי שראה את המקורות עד הסוף, אז ראה שהרמב"ן בהקדמה שלו לתורה אומר, שלדוגמה, במקום להגיד בראשית ברא אלוקים, אפשר לקרוא את זה אחרת. איך אפשר לקרוא את זה אחרת? מי הספיק להגיע עד הסוף במקורות? בראש יתברא אלוקים. כלומר, תיקחו את היוד והטף, בסדר? תדמיינו רגע, זה לא קשה. בראשית ברא אלוקים, קחו את היוד והטף מבראשית, תצרפו אותם למילה ברא, ואז מה יצא? בראש יתברא אלוקים. זה כמובן דבר מאוד מסוכן וכפירתי, נכון? זה נראה כאילו שבהתחלה נברא אלוקים. אבל כמובן לא הכוונה שהוא נברא על ידי מישהו אחר, אלא בראש מציאות השם היא הייתה קודמת להכל. בראש, בהתחלה, היה אלוקים. מאז ומעולם היה אלוקים. זה רק דוגמה אחת קטנה שאומר הרמב"ן, שבעצם בכל התורה כולה, וזה עוד לפני העניין של צירופי אותיות, אנחנו יודעים שיש שם של מבית ושם של עין בית, ועוד שמות, ויש מקדימה לאחורה, ויש אחורה קדימה, ויש בדילוגים, ויש בגימטריאות, ויש קצת בקבלה, מדי פעם נתקלים ככה, מקבלים איזו טעימה קטנה ככה מהדברים האלה, אבל באמת כל התורה היא כולה שמות אלוקיים, ויש לה המון המון וריאציות של קריאה, איך לקרוא את התורה. יפה. אלא מה? כשנמסרה התורה למעד הר סיני, הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה, ואז הוא חילק את האותיות האלה שהיו ככה כתובות מאז ומעולם, אמר למשה רבנו לחלק אותם בצורה הזאת. ועכשיו נחזור לסוגיה, אומר הגר"א, ואתה מתורץ דברי הגמרא הנזכרת לה. כי כוונת רבי שמעון, איך אפשר להיות ספר תורה חסר אפילו עוד אחד, וגם שלא להיות כשקר חס ושלום. וכך הוא אומר, עד כאן הקדוש ברוך הוא אומר, ומשה אומר וכותב, שימו לב כמה זה מדויק, אומר וכותב, רצה לומר, שאמר משה, חזר משה כל תיבה ותיבה, כאשר היא כתובה בידינו גילוי המצוות. אבל מכאן ואילך, בשמונה פסוקים האחרונים, לא היה יכול לכתוב בגילו וימות שם משה, דמך זה כשיקרא. וגם לא היה יכול לגמור על ידי יהושע, כי אפשר ספר התורה חסר עוד אחת? וכן הוא אומר שכתב בדמה, הפירוש מלשון מלאתך ודמעך, רוצה לומר מדומה וערבוב אותיות, שהוא כותב מכאן ואילך הפיץ רופא אותיות, שהם שמותיו של הקדוש ברוך הוא, ולא היה נקרא כלב הים עוד שם משה, רק כתבות אחרות הפיץ לדות התורה. לאחר מיטתו, כתבם יהושע כפי שניתן רשות לגלות את התורה, ואם כן שתי הדעות לא פליגה, כי באמת כתבן משה, ולא חסר אפילו עוד אחת, רק שמונה פסוקים, לא היה יכול לכתוב את הנגלה, וכתב בצירופים, בדמה, ויהושע כתבם לפי הנגלה, וכדעת רבי יהודה, ושניהם מסכימים דעה אחת, כי נכתבו על ידי שניהם, על ידי משה הנסתר והסוד, ועל ידי יהושע הנגלה, כאשר היא כתובה בידינו אותו בדור. אומר הגר"א, תראו, בכלל אין פה מחלוקת, תכף נסביר, אז בכל זאת יש מחלוקת בגמרא, זה נראה מחלוקת, אבל אומר הגר"א, זה מתחיל מזה שבאמת אין מחלוקת, כי מה היה? מה שהיה זה היה דבר מאוד פשוט, אומר הגר"א. מה שהיה זה שכל התורה כולה, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, ומודגש שמשה חוזר אחריו, אומר וכותב. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר לו, בראשית ברא אלוהים. את השמיים ואת הארץ, משה רבנו אומר, בראשית ברא אלוהים את השמיים והארץ, וככה הוא כותב. למרות שבחלוקה הבסיסית של התורה, היה שם רצף אותיות שהיה אפשר לפרש אותן באלף ואחת צורות אחרות, אבל עכשיו ניתנה התורה לדור שלנו, לששת אלפים שנה של העולם שלנו, זאת חלוקה לעולם שלנו, ומשה רבנו חוזר אחריו ואומר, מגיע לשמונה פסוקים האחרונים, הוא לא יכול להגיד לו, תכתוב הים עוד שם משה. אז מה הוא אומר לו? הוא אומר לו, תכתוב את התורה, את השמונה פסוקים האחרונים, תכתוב אותם ברצף של האותיות, כמו שהם היו כתובים לפני, ויש פה כל מיני סודות ברצף של האותיות האלה. זה מתחבר פה לכל מיני שמות אלוקיים, לכל מיני דברים, ומשה רבנו לא יודע שהוא כותב שם בים עוד שם משה, כי הוא כותב למעשה דברים אחרים. הוא כותב רצף של אותיות, שהרצף של האותיות האלה, הם מגלים כל מיני סודות נסתרים מהתורה. פתרנו את הבעיה, איך משה מת והוא כותב הים עוד שם משה. הוא לא כותב, הוא לא יודע שהוא כותב שם הים עוד שם משה. והוא לא בוכה, אלא בדמה זה לא בבכי, אלא בדמה זה בערבוב. כי זה פשט המילה בתורה, מלאתך ודמעך לא תאחר. מלאתך זה ערבוב של חולין ותרומה ביחד. ולכן דמה זה ערבוב אותיות. אז מה עשה יהושע? פשוט, יהושע לקח את האותיות האלה, וו, יוד, מם, תו, כל שהיו כתובות ברצף של אותיות, וחילק אותם למילים. ואם כן, שום דבר לא קשה. הרי רבי יהודה שאל, אפשר משה אמת והוא כותב הים עוד שם משה? הוא לא כתב הים עוד שם משה, הוא כתב רצף של אותיות. רבי שמעון שאל אותו, אפשר? ספר תורה חסר עוד אחת, איך זה יכול להיות? כתוב לקוח את ספר התורה הזה. אל תדאג, ספר התורה לא חסר עוד אחת, והספר תורה הוא שלם. אז מה המחלוקת? אז מה המחלוקת? הרי הגרא אומר שהם לא חולקים, כולם מסכימים. מה?
אולי על היחיד מחלוקת.
רגע, תכף נגיע ליחיד. לא, אבל המחלוקת העיקרית בגמרא היחיד, זה אצלנו הגמרא בסוף מגיע ליחיד, קורא אותם. בסדר. עיקר הגמרא כתנאי. משה, יהושע כתב ספרו ושמונה פסוקים האחרונים שבתורה. הגמרא ישר אומרת, רגע, זה מחלוקת תנאים, זה לא כזה פשוט. אבל אין מחלוקת, כולם מסכימים מה היה. אז זהו שלא. מחלוקת היא מאוד מאוד חשובה, את מה להדגיש. וזה מאוד מתאים לרבי שמעון ורבי יהודה. כי כמו שאנחנו יודעים, בהרבה דברים, כמו לדוגמה, איפה אתם מכירים מחלוקת מאוד מאוד מפורסמת של רבי שמעון ורבי יהודה בכל התורה וכל הגמרא? זוכרים אולי? מופיע הרבה בענייני שבת. מה? מתכוון, לא מתכוון. יפה. דבר שאינו מתכוון. רבי שמעון פותר. מי שעושה דבר שלא מתכוון, רבי יהודה מחייב. מה ההבדל ביניהם? מהר"ל מסביר בתפארת ישראל, אומר המהר"ל, שמעון מייחס את הפעולה לרצון של האדם, לכוונה של האדם. אם אין כוונה, אז אם אלה, זה לא נקרא פעולה. רבי שמעון אצלו הכל הולך לפי הצד הרוחני, לפי הצד הפנימי. כי זה רבי שמעון כמובן, ברור. הכל הולך לפי הצד הפנימי, ולכן אם אתה עושה פעולה בידיים, ברגליים, אבל לא התכוונת אליה, זה לא נקרא שעשית פעולה. אבל רבי יהודה, אנחנו מוצאים אותו בהרבה מקומות, שהוא דווקא מתייחס לצד הנגלה, הוא מתייחס לצד המציאותי, לכן רבי יהודה אומר, גם שעשית דבר שלא במתכוון, אתה חייב. אם כן, לענייננו, זה מובן מאוד. רבי שמעון מדגיש את הצד של הנסתר, את הצד של הפנימי, ולכן רבי שמעון יוצא עם הקריאה הזאת, מה, אפשר ספר תורה חסר עוד אחת? זה יכול להיות שמשה רבנו לא כתב את הכל, שאנחנו לא מתייחסים לתורה, לפנימיות של התורה, והכל ברור, הכל זה משה רבנו, משה רבנו כתב הכל, כי בפנימיות, באמת משה רבנו, גם ככה כל התורה כולה היא צירופים של, של השמות של הקדוש ברוך הוא. רק שבא פה, משה רבנו לא ידע מה הוא כותב בנגלה, אבל באמת בנסתר, זה כמו כל התורה כולה. בא רבי יהודה ומתייחס לצד הנגלה, מתייחס לצד הנגלה ואומר, מה? והיה עוד שם משה, אתה רוצה להגיד לי ש, 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 שמשה רבנו יכול לכתוב את זה? למרות שמשה רבנו באמת לא ידע שהוא כותב הימות שם משה, אבל עדיין, בכל זאת, משה רבנו כביכול כתב את האותיות האלה בימות שם משה, אלא, לא, לא, אל תדאג. אני מדבר על מי שפיסק אותם. מי פיסק אותם? יהושע. בסוף אני שואל, מי בפועל כתב אותם? בפועל מי שכתב אותם זה יהושע, ומשה רבנו לא פיסק את האותיות האלה, ולכן זה בסדר, אבל הוא מתייחס לצד הנגלה. בצד הנגלה באמת יהושע כתב אותם. ואני רוצה לדעת מי כתב אותם, מי בסוף פיסק אותם. כמו שמשה רבנו פיסק את כל התורה שלפני. אבל רבי שמעון מתייחס לצד הפנימי, ובצד הפנימי באמת מי שכתב זה משה. זה שאחר כך יהושע חילק אותם לתיבות, בסדר. אבל מי באמת, מי התורה, מי כתב? זה משה. אז מצד אחד אין ביניהם מחלוקת בפועל מה היה, יש ביניהם מחלוקת את מה להדגיש. להדגיש את הצד הנסתר של התורה, וזה רבי שמעון שהוא איש הנסתר, אז הוא מדגיש את הצד הנסתר, שמשה רבנו כתב את האותיות האלה בנסתר, בלי לדעת את הנגלה שלהם, כי התורה היא יחידה אחת, ורבי יהודה מדגיש את הבפועל, מה שהיה בפועל זה בסוף מי שפיסק אותם, התורה כמו שהיא מגיעה לפנינו בחלוקת המילים שלה, זה התורה הזאת, ואת התורה הזאת רבי יהודה פיסק. עד כאן, קודם כל, ככה תעביר. מה, שומעים? בסדר? כאילו... כן?
איזה לפי
איזה
שיטה
הולך
הגרא?
כי
רבי שמעון או רבי יהודה?
לא, הגרא אומר שהיה מחלוקת.
לא, כי הוא אומר פה לכאורה, כתיבה מיהושע כפי שניתן לו רשות לגלות את התורה, אם זה יהושע,
זה אומר את התורה רבי שמעון. לא, נתן לו... לא, הוא מסביר את הגמרא. הוא מסביר את... גם רבי יהושע, גם רבי שמעון מודה שבסוף מי שפיסק את התיבות זה יהושע. אבל לפי רבי שמעון זה כאילו דבר שולי, כי זה כבר התורה... מה זה התורה? מה זה תורה? תורה זה המילים שאנחנו קוראים, או תורה זה האש הלבנה ש... רבי שמעון אומר, תורה זה הפנימיות. מה שאנחנו קוראים זה שכבה... התורה באמת זה הפנימיות. אם אתה שואל בפנימיות מי כתב, מי שכתב בפנימיות זה משה. הוא כתב צירופים של הקדוש ברוך הוא, כתב פה דברים מאוד סודיים. את הפירוש המעשי של והיה מות שם משה, את זה הוא לא כתב. כי בסדר, זה החלק, זה בסוף מה שנקרא המכה בפטיש, זה החלק האחרון של התורה. זה לא התורה. הוא בעצם מחוקת, מה זה בעיקר תורה? האם תורה בעיקר זה פנימיות התורה, או שהתורה בסוף העיקר זה הנגלה שבתורה. אלו ואלו דברי אלוקים חיים, ככה הגרא מתחיל וככה הוא מסיים. שאלה היא את מי להדגיש. בסדר, הדברים הם באמת הם פשוטים, אבל הם נפלאים. אתם יכולים לראות גם בשפת אמת, הוא אומר את אותו דבר ככה קצת מכיוון אחר, הוא אומר, לכאורה היה נראה ליישב, וגם תנא קמא מודד נכתב כל התורה. רק שלא היה נכתב בצירות תופיות הללו, כמו שכתב הרמב"ן בהקדמה. שקיבל משה רבנו את כל התורה כתובה ככה במרום. ורק שניתנה אליו באלה הצירופים, ושמונה פסוקים האלו לא היו מפירושים הצירופים למשה, רק ליהושע. וכן מסתבר, דעה, אין מגלים כל שפחו של אדם בפניו. הוא כתיב, השפת אמת מוסיף עוד משהו יפה. כתוב, ולא קם נביא עוד בישראל כמשה. אבל משה רבנו יכתוב על עצמו, האיש משה ענב מאוד, והוא יכתוב על עצמו, ולא קם עוד נביא בישראל כמשה. רק שלא נגלל, זה הצירוף. ואפשר, זה עדיין זה מקצת שבחו, וגם ביום אותו מגלים, וכו'. לכן מותר. לשון הברייתא משמע, משה לא כתב כלל. והיה אפשר לומר, רבי שמעון כאמר שכתבם בדמה, נתכוון שהיו מרובבים האותיות, ושמעתי שכתב כן באיזה ספר. הוא ראה את זה באיזה ספר, השפת אמת, הוא לא זוכר אצל מי הוא ראה את זה, אולי מהגרא. אבל לפי זה קשה, כן, מסיים עוד משהו לגבי הזה. אז זה לגבי המחלוקת של רבי יהודה ורבי שמעון. לגבי היחיד קורא אותם, רק לסיים את ככה את לסיים את התמונה כולה. אז לגבי היחיד קורא אותם, מה שכנראה צריך לומר, שהמילה יחיד היא בעצם מזכירה את המילה יחידה. יחידה זה, טוב, גם בקבלה כידוע זה ספירת הכתר זה יחידה, זה משהו מאוד עמוק וגבוה. וגם בעולם המציאות שלנו, יחידה זה יחידה אחת. כלומר, זה, כשאתה רוצה לומר על משהו שהוא, יש לו איזו ייחודיות, אז אתה קורא יחידה, אתה קורא לזה, כן? יש בצהל וזה יחידה שקוראים לה היחידה, כן? זה קצת, חשים את עצמם קצת יותר מדי, אבל צריך העניין, כן? הם כאילו קוראים לעצמם, כאילו, היחידה, כאילו, היחידה, זה מסוימת אחת. כלומר, באמת, מה שאולי הגמרא רוצה לומר, מרמר, שמונה פסוקים האחרונים שבתורה, יחיד קורא אותם. באמת לפי המילים הפשוטות, כמו שאמרנו, הפירוש הוא, כמו שרשי, רשי הפשטן, וגם המאירי מסכים איתו, שהפירוש הוא שאחד קורא אותם ולא מחלקים את זה לשתיים. זאת יחידה אחת, לא מחלקים אותה לשתיים. עכשיו, אם באמת זה היה, כמו שאמרנו, יחיד, זה הכוונה אחד ולא שניים, היה יותר נכון לכתוב או אחד קורא אותם, או לכתוב אין מחלקים אותם. משהו כזה, כאילו שיגיד לי את, יגיד לי את ההלכה הזאת על השמונה הפסוקים האלה. אבל מה הגמרא רוצה להגיד? מה רוצה להגיד? תשמע, השמונה פסוקים האלה זאת יחידה מיוחדת. למה זה יחידה מיוחדת? כי בעצם מהשמונה פסוקים האלה אני לומד איך כל התורה הייתה. איך כל התורה הייתה. ומבחינה הזאת, זה אולי התשובה למה ששאלת על מה שהחכם צבי שואל על הזה, כן? הרב עומר הזכיר קודם ששואלים באחרונים, כאילו רגע, היחיד קורא אותם, לפי הפירוש של המאירי, שכאילו התמיד חכם קורא אותם, ודווקא זה פסוקים לכאורה פחותים. זה פסוקים שיהושע כתב אותם, ולא משה, אז דווקא את הפסוקים האלה, יש קהילות ישראל, נגיד שלעשרת הדיברות קוראים לרב של הבית כנסת. יש כאלה עומדים אצל האשכנזים, עומדים בעשרת הדיברות. ספרדים אומרים, לא טוב לעמוד, למה זה נראה כאילו שעשרת הדיברות הם יותר מכל התורה כולה נחשבים, אבל בסוף כל התורה כולה, כל אות היא קודש קודשים, אז מה, לא צריך לחלק בין הדברים. אבל כל פנים, בסדר, עשרת הדיברות, וואו, אז אתה קורא ל... אבל מה, שמה הפסוקים האלה? אבל אם באמת זאת יחידה מיוחדת, כי מה מיוחד? מה שמיוחד ביחידה הזאת, שבעצם נשמר בה משהו מהצירופי אותיות שיש בכל התורה עוד לפני שהיא ניתנה. זה דבר מיוחד לשמונה פסוקים האלה. ככה כל התורה, אתה כבר לא זוכר שבאמת, אתה לא יכול, אתה לא יודע מה היו הצירופים, ואתה לא, כבר לא שם לב לזה, כי זהו, כי זה ניתן לנו בצורה הזאת. בראשית, ברא אלוקים, אתה לא עכשיו יודע איך זה, מה... אבל השמונה פסוקים האלה, היה להם איזה כמה דקות, או כמה שעות, אני לא יודע מתי יהושע חילק את זה לזה, אבל כן, משה, תחשבו על זה, משה רבנו מקבל את התורה מהקדוש ברוך הוא, והוא אומר וכותב, ופה הוא לא אומר, וזה כתוב, כן, זה, יש לכאורה איזה רגע, שזה כתוב עדיין ככה, בצורה הזאת של הזה, ואז בא יהושע וחלק לנו את זה למילים, כמו שצריך, וזה משתלב בכל התורה כולה. מבחינה הזאת, לכן רש"י כותב כלומר, כלומר אין מפסיקים בהם. כלומר, רוצה להגיד לך שהמילה יחיד היא לא נכתבה בשביל ההלכה הזאת שאין. כי אם זה היה נכתב בשביל ההלכה הזאת, באמת היו כותבים אחד או היו כותבים אין מפסיקים בהם או משהו כזה. הסיבה שכתבו יחיד זה כדי לרמוז שבעצם זאת יחידה. השמונה הפסוקים הללו הם יחידה, וכיוון שהם יחידה אז רוצים לשמר אותם כיחידה. הרי ראינו שהשפת אמת שואל, אז מה אם כתב את זה יהושע? אז בגלל זה אי אפשר לחלק את זה לשניים? מה הבעיה לחלק את זה לשניים? כאילו בסוף, מה רע בזה? כאילו, בסוף זה חלק מהתורה, יהושע כתב, זה נהיה חלק מהתורה, אז גמרנו, זה חלק מהתורה, אפשר לקרוא 4-4 או 3-5, לא. אנחנו, הגמרא אומרת לנו, השמונה פסוקים האלה, אתה משמר אותם כיחידה מיוחדת. מה מיוחד בהם? זה מה שמיוחד בהם. בדיוק הסיפור הזה, שהם נכתבו בהתחלה בצירוף, ורק אחר כך הם, רק יהושע גילה את זה, אבל בעצם בשורש, בבסיס שלהם, הם בעצם סוג של זכר, או לא זכר, או נותנים לנו ככה את החיבור הזה להבנה שלמעשה כל התורה היא כזאת והיא רצף אותיות, והנושא הזה, כמו שהבאנו פה כמה מקורות שלא עכשיו ככה הזמן ללמוד אותם, רק בשביל ככה בשביל הסדר, שמי שמספיק שיראה אותם. אבל במילה אחת, דיברנו על זה קצת פה בשיחה בחטא בטבת, על התרגום של התורה ליוונית, שבא חושך לעולם שלושה ימים, והיה יום קשה לישראל, כי יום שנעשה בו העגל. למה? כי את מה אפשר לתרגם? אפשר לתרגם ליוונית את התוכן הנגלה של התורה. בסדר? אפשר לספר את הסיפור, אבל זה לגמרי לגמרי לא התורה. כי התורה באמת היא כולה, כל אות היא עולם, ולכן הנה אתה כתובה באש שחורה, גבי אש לבנה, בכלל ברצף אותיות, ובכלל יש לה עוד המון המון אפשרויות לקריאה שלה, שבנסתר אנחנו, כמו שאמרנו, מגלים אותה. ולכן ברגע שהתורה תורגמה, הרב קוק אומר שתרגמה זה תרדמה, זה גימטריה של תרגום, כי ברגע שיש תרדמה, תרגום, בעצם יש תרדמה לתורה, התורה בעצם נרדמת, והתורה לא באמת, זה לא, היא לא מה שהיא, אלא היא רק, אז לפעמים, כדי שעולה מרוסיה ידע לקרוא את התורה, אתה אומר לו, תשמע, באופן זמני, עד שתדע עברית טוב, אז אני מתרגם לך את התורה לרוסית ולאמהרית ולא יודע למה, אבל תזכור, זה לא התורה. זאת לא התורה, תלמד עברית, תלמד לשון הקודש, תלמד את המשמעות של האותיות, ואז תעזוב את התרגום בצד, ותחזור ללשון הקודש, כי פה אתה תגלה עולמות אינסופיים שנמצאים בתוך הרצף הזה של האותיות, שהוא לא קיים רק בפרשנות החיצונית, וזאת נקודה מאוד מאוד משמעותית וחשובה, שהשמונה פסוקים הללו הם למעשה ככה פותחים לנו צוהר לכל העניין הזה של בכלל מה זה התורה ואיזה סודות יש בה. שנזכה בעזרת השם. כן, יונתן.
הרב, אם עכשיו, אם הבנתי נכון, המיוחדות של השמונה פסוקים זה מבחינה פנימית, לא מבחינה חיצונית.
כן.
אז מה נגיד על שער התורה? גם שער, כאילו בגלל שער התורה היא ניתנה למשה במבוארת כביכול, זה מיוחדות שהשמונה פסוקים האלה ניתנו בצורה שהיא יותר סודות וכזה.
אז כל התורה זה סודות, רק כל התורה זה כבר ישר ניתן לנו עם הפירוש הנגלה, ועכשיו אנחנו צריכים לדעת, אנחנו יודעים, אנחנו מסתכלים, רמב"ן על התורה, והקדמה אומר לנו, הגר"א אומרים לנו, תדעו לכם, כל התורה נכתבה כבר ככה, אבל שמונה פסוקים האלה, הסוד הזה של צירופי האותיות של התורה, הוא כאילו, הוא יצא החוצה, הוא המשיך והוא נכתב ככה ב... על ידי משה רבנו הוא נכתב בצורה הזאת, כמו התורה בשורשה, שזה משהו מאוד מיוחד. בשאר כל התורה, אתה יודע שהיא כזאת, אנחנו גם מצווים ללמוד אותה ולחפש את הצירופים האלה ואת כל הסודות שיש שם, אבל מה שקיבלנו מראש הוא כזה, כי זה התורה, התורה ניתנה לדור שלה, לעולם שלנו, לחיים שלנו, כמו שהגר"א אמר, כבר למציאות גשמית, שצריך לחלק אותה למצוות ולאירועים, לסיפורים וכו' וכו'. השמונה פסוקים, הם איזה מין צוהר כזה למה שבאמת כל התורה היא כזאת, רק שם אנחנו לא... חוץ מזה שאנחנו יודעים שזה ככה, אין לנו... בשמונה פסוקים, זה... בסוף גם את זה בא יהושע וכתב את זה רגיל. מבחינתנו היום בספר תורה זה נראה לך רגיל כמו הכל. בשביל זה אתה לא... אנחנו לומדים גמרא, לומדים סוגיה, ואז... אולי זה מעניין, אם בשמונה פסוקים האלה יותר קל לגלות סודות מאשר בדברים האחרים, כי פה משה רבנו כבר כאילו סוג של כתב אותם ישר בתורה עצמה שלנו. אז טוב, זה ידע להגיד, מי שיודע את הסודות של התורה, עוד לא זכינו. אנחנו רק בהתחלת הזוהר, פרשת חיי שרה, יש לנו עוד הרבה עבודה.
גם השאלה שנתן רמוזה בגמרא, שהגמרא בהתחלה אומרת שמונה פסוקים שבתורה. בהתחלה, איזה
הכוונה,
בבית, איפה זה?
יפה.
יכול להיות כל מקום. רציתי לשאול את הרב, סתם על היחידה של השמונה, שהספרה הזאת של היחידה, האם יש איזה נקודה שהיא...
באמת, שאלה יפה, לא... שתי הערות יפות, קודם כל את הביטוי הזה, שמונה פסוקים שבתורה, כאילו יש פה רמז, שבעצם כל שמונה פסוקים בתורה יכולים להיות אלה.
כאילו לא
כתבו אחרונים. שמונה פסוקים שבתורה, איזה... צריך אחר כך להבין שזה האחרונים, באמת זה נכון, כי זה נכון על כולם. עכשיו שאתה שואל על השמונה, אף פעם לא חשבתי על זה, אבל זה יפה, מן הסתם, שמונה, מספר שמונה, כידוע, מעל הטבע, וזה בדיוק העניין, שככה התורה כאילו... עכשיו אני חושב על זה שכתוב שבעצם יש שבעה ספרי תורה, חמישה, ובאי בנסוע ארון חילק את זה שם על שניים, הספר במדבר הוא בעצם שלושה ספרים. כן, הנונים ההפוכים שיש באי בנסוע ארון, זה בעצם חילק את זה כאילו לשלושה ספרים, ואי בנסוע ארון, אחד לפניו, אחד אחריו, בסך הכל יש שבעה ספרי תורה. אז אולי התורה הנגלית זה שבעה ספרים, כי זה הטבע. השמונה האלה... עכשיו, אף לא חשבתי על זה, ישר כוח. לא חשבתי על זה, שזה... מהסתם זה לא במקרה שמונה פסוקים. לא הייתה בעיה להוריד שם איזה פסוק. אני רואה בכוונה, כי באמת זה פסוקים שהם מעל הטבע, הם פסוקים שמבטאים את, את הסוד שבתורה. זה יפה מאוד. שני דיוקים נפלאים. ברוך השם. ישר כוח. ברוכים תהיו. ברוך השם.